ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. בוא אל פרעה, בוא ביחד. לא נאמר לך אל פרעה, אלא בוא, נלך ביחד אל פרעה. וצריך להבין שאחרי שפרעה מכביד את ליבו כל כך הרבה פעמים, קצת מתעוררים ספקות, מה, האם יהיה תוצאות לכל ההתאמצויות הללו. וזה מה שאומר לו ריבונו של עולם, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. יש לזה מגמה. למען שיתי אותותי אלה בקרבו וכו'. והאמירה הזאת היא בעצם האמירה לכל אדם, בכל מצב, בכל הדורות. כשאדם נתקל בקשיים, באיזה כבדות, באיזה קושי, מבחוץ ומבפנים, פרעה החיצוני או פרעה הפנימי, הוא צריך לדעת שריבונו של עולם, הוא עושה את ההכבדה הזאת. ויש לזה מגמות. כשאדם נתקל בקשיים, זה כדי להגיע אחר כך מזה לתוצאות גדולות. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. וכל זה יש לזה מגמה. וריבונו של עולם אומר לאדם, אני הולך איתך. אנחנו הולכים ביחד. אני מסייע בידך. וכל קושי יש לו תכלית. אבל אתה לא נמצא לבד. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותו אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. כדי שתדעו כי אני השם. כל המכות שהקדוש ברוך הוא נותן למצרים, לפרעה, כולם לימודים להכיר ולדעת את השם. למען תדע כי אני השם, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, כי אין כשם אלוקינו, למען תדע כי אין כשם אלוקינו. בתחילת הפרשה הקודמת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. ועל הפסוק הזה אומר הזוהר, זוהי המצווה הראשונה, לדעת את השם. כעת, ריבונו של עולם נותן לישראל את המצווה הזאת באופן כללי. זאת המצווה של ההתחלה. אחר כך, אחרי יבור כל השנים במדבר, כשישראל עומדים להיכנס לארץ ישראל, אחרי שישראל קיבלו את כל התורה כולה, אז אומר הקדוש ברוך הוא, וידעת היום והשבות על לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים מעל ולארץ מתחת אין עוד. אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. אז ישראל מגיעים באמת לידיעה השלימה. אחרי שמכירים את כל התורה, ומכירים את כל מצוותיה, אז וידעת היום והשבות על לבביך, כי השם הוא האלוקים. לדעת שהשם הוא האלוקים. שכל ההופעות בעולם, כל הכוחות המתגלים בעולם, כל המקור של כל הכוחות הללו, זה השם. כי השם הוא האלוקים. בהתחלה לימוד כללי. על ידי הכרת השם. על ידי הכרת השם, על ידי האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עושה במצרים. והמובן של המילה ידיעה, המשמעות של המילה הזאת, זה לא רק הכרה בשכל, הבנה קרה, הגיונית, אובייקטיבית, אלא ידיעה במובן של התחברות. ואדם ידע את חווה. ידיעה יש לה, למילה ידיעה יש משמעות כפולה, גם הבנה, גם הכרה, גם השגה, וגם התקשרות. גם התחברות אל הדבר הנודע. שתתפתח התודעה בכל כוחות הנפש, בכל קירות הלב, בכל חדרי הלב, בכל רמה חיוורים ושעשה גדים של האדם, ההכרה והידיעה והתחושה כי השם הוא האלוקים. וזה עניינם של האותות והמופתים, הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה לישראל ובמכות שהוא מכה את מצרים. ובפרשה זאת אנחנו מגיעים אל היציאה ממש. בטרם היציאה הקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל את מצוות, מצווה ראשונה שהקדוש ברוך הוא מצווה את ישראל: החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. והגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור כזה, מסכת ברכות בדף סמך ג'. אמר רב ספרא, רבי אבאו הווה משתאה. רבי אבאו היה מספר, כשירד חנינא בן אחי רבי יהושע לגולה, היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. שיגרו אחריו שני תלמידי חכמים, רבי יוסי בן כיפר ובן בנו של זכריה בן קבוטל. כיוון שראה אותם אמר להם: למה באתם? היה קצת מוזר שבאים תלמידים מארץ ישראל ללמוד חוץ לארץ. אמרו לו: ללמוד תורה בנו. הוא מאוד שמח. הכריז עליהם: אנשים הללו גדולי הדורם, ואבותם שימשו בבית המקדש, כאותה ששנינו, זכריה בן קבוטל אומר, הרבה פעמים קריתי לפניו בספר דניאל, קרא לפני כהן גדול בספר דניאל, בליל יום כיפור. התחילו מתמה, והם מתארים. התחיל ללמוד, לתת השיעור, הוא מתמה, והם אומרים סברות להפך. הוא אוסר, והם מתירים. הכריז עליהם אנשים הללו של שווהם, של תוהרם. הם לא מדברים לעניין, הכל הופכים את הדברים. אמרו לו: כבר בנית, אתה כבר שיבחת אותנו, אתה כבר הסכמת שאנחנו תלמידי חכמים, אי אתה יכול לסתור? כבר גדרת ואי אתה יכול לפרוץ? אמר להם: ומפני מה אני מתמה ואתם מתארים? אני אוסר ואתם מתירים. אמרו לו: מפני שאתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ. קידוש חודשים ועיבור שנים צריך להיות בארץ ישראל. למה אתה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ? אמר להם: ולא עקיבא בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חודשים בחוץ לארץ? אמרו לו: הנח רבי עקיבא שלי הוא הניח כמותו בארץ ישראל. וזה מותר, כשגדול הדור יוצא לחוץ לארץ, הוא יכול לקדש חודשים ולעבר שנים בחוץ לארץ. אמר להם: אף אני לא הנחתי כמותי בארץ ישראל. אמרו לו: זה נכון, זה היה פעם, אבל עכשיו גדיים שהנחת נעשו תיישים. תלמידי החכמים שבארץ ישראל גדלו, התפתחו, נעשו תיישים, ונעשו תיישים בעלי קרניים, והם יכולים לנגוח. והם שיגרונו אצלך, וכן אמרו לנו: לכו ואמרו לו בשמנו, אם שומע מוטב, ואם לאו יהה בנידוי. ואמרו לאחינו שבגולה, אם שומעים מוטב, ואם לאו יעלו להר. הם לא רוצים לשמוע בכל תלמידי חכמים שבארץ ישראל, לא לקבל מרות. אחי יבנה מזבח, חנניה ינגן בכינור, ויכפרו כולם ויאמרו: אין להם חלק באלוקי ישראל. מיד גאו כל העם בבחייה ואמרו: חס ושלום, יש לנו חלק באלוקי ישראל. שואלת הגמרא: וכל כך למה? בגלל שהוא מקדש חודשים, מעבר שנים בחוץ לארץ, זה כבר איזה מצב כזה של אין חלק באלוקי ישראל, חס ושלום? ולמה? משום שנאמר: כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה יוצאת מציון, תורה יוצאת מירושלים. קידוש חודשים ועיבור שנים דווקא בארץ ישראל. רק בדיעבד, כשאין תלמידי חכמים ראויים הגדולים בחוץ לארץ, הגדול בחוץ לארץ, אז אפשר לקדש חודשים לעבר שנים בחוץ לארץ. אבל כשיש גדולים ראויים לקדש חודשים בארץ ישראל, אין מקדשים חודשים בארץ בחוץ לארץ. כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. שואלים על הגמרא, מה מהפסוק הזה אנחנו לומדים, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, שצריך לקדש חודשים ולעבר שנים דווקא בארץ ישראל? הפסוק הזה נאמר על כל התורה כולה. ויש בדץ בלונדון, ויש בדץ ביוהנסבורג, ויש בדץ בניו יורק. בכל מקום יש בדצים שפוסקים הלכות, ויושבים בדין ודנים בכל מיני דיני תורה, ולא אומרים כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים. הפסוק הזה נאמר דווקא על קידוש החודש? לא נאמר בו שום רמז שהוא מדבר דווקא על קידוש החודש, כי מציון תצא תורה בכלל. שואל את זה המפרש על הרמב״ם, והוא אומר, אבל גם קידוש החודש בכלל. אבל לא מובן, מה התירוץ? הרי סוף סוף דנים בחוץ לארץ דינים, ופוסקים פסקים בחוץ על הארץ. אם נאמר כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אז אי אפשר להקים שום בית דין בחוץ על הארץ, בשום תחום. לא רק בדיני קידוש החודש ועיבור השנה. התשובה שקידוש החודש ועיבור השנה זה דין מיוחד. שונה מכל דיני התורה. בכל דיני התורה אין לבית דין סמכות אבסולוטית לפסוק, ומה שהם פוסקים ככה זה יהיה. בדין רק מברר מה התורה אומרת. בדין שטעה חוזר בו. בדין שטעה והתברר שטעו, מחזירים אותו. ועל זה יש פרלם דבר של ציבור. אם בדין הגדול טעה, אם בדין של שבט טעה, והטעה את הציבור והציבור עסק שלא כדין, ואחר כך נודע הדבר שהייתה טעות בפסיקה, ובדין נתקן את עצמו את הפסיקה, אז צריכים להביא קורבן. פרלם דבר של ציבור. זאת אומרת שבדין שקבע הלכה, הקביעות שלו היא רק בירור מה הלכה אומרת. אבל אם הוא טעה בפסיקה, הטעות לעולם חוזרת. הלכה מיוחדת יש בתורה שבדין שטעה איננו חוזר. וכמו שהוא קבע, ככה נקבע. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו מוטים, בדין שקידש את החודש והתברר שהעדים היו עדי שקר, ואפילו התברר שהעדין אפילו התכוון בכוונה לעשות שלא כדין, מה שעשה, עשוי. זאת אומרת, שבדין קידוש החודש, ריבונו של עולם נתן לישראל כוח ליצור את התורה. לא רק לברר מה הוא אמר, מה התורה אומרת, אלא לקבוע איך תהיה התורה. וקידוש החודש ועיבור השנה הזה קובע את כל דיני התורה ממש. אם אדם גדול או קטן ונפקא מינה, אם הוא עשה עבירות וחייב עליו מיטה או לא חייב מיטה, זה נוגע לפיקוח, לדיני נפשות. זה נוגע לכל דיני התורה כולה. סידור הזמנים. וריבונו של עולם נתן את הכוח התורני הזה בידי ישראל. וזה הכוונה של הפסוק. כי מציון תצא תורה, תורה שיוצאת, שמתחדשת, זה מציון. דבר השם מירושלים. ולא במקום אחר. רק כשאין ברירה. אבל כשיש ברירה, מקומה של התורה בארץ ישראל, בירושלים. הירושלמי מביא את הסיפור הזה בסגנון קצת אחר. הירושלמי במסכת נדרים, בסוף פרק שישי. בירושלמי אומר כך. חנניה, בן אחי רבי יהושע, עיבר בחוץ לארץ. שלח לרבי תלת איגרין, שלוש איגרות. השליחים היו רבי יצחק ורבי נתן. בחדה כתב לקדושת חנניה. כתב לכבודו. קדושת חנניה. שולח את התלמידים הללו. ובחדה, באיגרת השנייה הוא כתב, גדיים שהנחת נעשו תיישים. ברוך השם, תלמידים של ארץ ישראל פתחו, יש ישיבות בארץ ישראל, תורה חזרה לאכסניה שלה. כשהוא קיבל את האיגרת הראשונה, מאוד שמח, ושמח עם השליחים. כשקיבל את האיגרת השנייה, גם כן שמח. שגדיים נעשו תיישים, זה דבר בארץ ישראל משמח מאוד. ובשלישית הוא כתב, אם אין אתה מקבל עליך, צא למדבר העתד, ותהיה שוחט ונכון עם זורק. כלומר, תקימו שם את מקדש, אם אתה לא מקבל עליך לשמוע בכל תלמידי חכמים שבארץ ישראל. האיגרת הראשונה, כאמור, כשהוא קיבל אותה, הוא שבח וכיבד מאוד את השליחים. השנייה גם כן כיבד. בשלישית, לא מצא חן בעיניו, התחיל לבזות אותם. אמרו לו, אתה לא יכול, כבר כיבדת אותנו, כבר הוכרת אותנו. קם רבי יצחק וקרא, כתוב בתורה, אלה מועדי חנניה בן אחי רבי יהושע. כל השומעים נבהלו. מה זה אלה מועדי חנניה בן אחי? אמרי, אלה מועדי השם. אמר להם, אצלנו זה מועדי השם, אצלכם זה מועדי חנניה. קם רבי נתן והשלים, כי מבבל תצא תורה ודבר השם מנהר פקוד. אמרו כולם צעקו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אמר אצלנו, אצלנו כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. פה זה, אתם לא מקבלים את הפסוק הזה. הוא חנניה בן אחי רבי יהושע מאוד הקפיד על הדבר הזה ושלח או הלך אל רבי יהודה בן בטר על הנציבים ואמר לו תראה משהו באו שליחים ארץ ישראל ככה הם מתנהגים אמר לו אחריהם הם צודקים אמר אני אומר שיש שם תלמידי חכמים גדולים כאלה כמו כאן ואמר לו הם אומרים שכן אתה אומר שלא, שומעים להם. הלך רבי יהודה בן בטרה, ובכל מקום שיכול היה להגיע, אמר להם, שילכו אחרי קידוש החודש שבארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואל יתר זקני הגולה, אמר הקדוש ברוך הוא, ביותר חביבים עליי זקני הגולה, חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ על הארץ. נכון שזקני הגולה חביבים עליי מאוד, אבל כמו ביתר, הם היתרה, היתרת, חביבה עליי כת קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. כת קטנה, בכמות, באיכות, אולי לא ברמה של סנהדרין גדולה שבחוץ לארץ, אבל עליי היא חביבה. הקדוש ברוך הוא מחבב את תורת ארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. כן, המצווה הראשונה והגדולה ועיקרית במובן מסוים, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, שהרבה מצוות תלויים בה, רוב מצוותיה של תורה תלויים במצוות קידוש החודש, במצוות הזמנים, כל הזמנים, כל מועדים, והבוגרים וכדומה, זה כשרותם של עדים. הכל תלוי בסדרי הזמנים, בקידוש החודש. וזה ריבונו של עולם נתן לתלמידי חכמים שבארץ ישראל. על זה נאמר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. ואכן המדרש מוסיף ומחדד את הדברים. והמדרש אומר כך, החודש הזה לכם, משל למלך שהיו לו אוצרות מלאי זהב וכסף, אבנים טובות ומרגליות. והיה לו בן אחד. כל זמן שהיה הבן קטן, היה אביו משמר את הכל. הגדיל הבן ועמד על פרקו, אמר לו אביו, כל זמן שהיית קטן, אני הייתי משמר את הכל. עכשיו שעמדת על פרקך, והכל מסור לך.
ככה היה הקדוש ברוך הוא משמר את הכל שנאמר, והיו לאותות ולמועדים. כיוון שעמדו ישראל, מסר להם הכל שנאמר, החודש הזה לכם. הכל הוא מסר להם. כל המתנות שהיה בידי ריבונו של עולם כביכול מסר להם. מסר להם את סדרי הזמנים. דבר אחר, החודש הזה לכם, משל למלך שקידש אישה וכתב לה מתנות מועטות. כיוון שבא ללוקחה, כותב לה מתנות רבות כבעל. כך העולם הזה ירוסין, שנאמר ורסתיך לעולם, ולא מסר להם אלא את הלבנה בלבד, שנאמר החודש הזה לכם. אבל לימות המשיח יהיו נשואים, שנאמר כי בו עלייך עושייך, באותה שעה מוסר להם את הכל שנאמר, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע. ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם בעד. קודם הוא מסר להם רק את הלבנה, שהיא אחת מגרמי השמיים, ולעתיד לבוא את הכל מוסר, והמשכילים יזירו כזוהר הרקיע. ואנחנו עומדים לקדש את החודש, ואומר המדרש, הרואה את הלבנה, איך צריך לברך? בזמן שהיו ישראל מקדשים את החודש, יש מן רבנים אמרין, ברוך מחדש חודשים. מחדש חודשים. ויש מהם אומרים, ברוך מקדש חודשים. ויש מהם אומרים, מקדש ישראל. כלומר, יש שלושת הצדדים בעצם בקידוש החודש. כשבאים ישראל ומברכים, רואים את הלבנה ומברכים את ריבונו של עולם, על חידוש החודשים, אז יש דעות. האם לומר מחדש חודשים, שזה עיקר העניין, עיקר הברכה, שיש כל חודש וחודש התחדשות חדשה. מה שהיה בחודש הקודם, זה נסתיים, וכעת מתחדשים הזמנים. ויש מהם אומרים מקדש חודשים, יש קדושה. בהופעת החודש החדש, ביום הראשון, בראש חודש, הקדוש ברוך הוא מקדש חודשים. ויש אומרים מקדש ישראל, כי בעצם ישראל הם מקדשים את החודשים. ריבונו של עולם נתן להם את הכוח לקדש חודשים. על כן בעצם צריכים עיקר הדבר הבולט בהתחדשות החודש, זה קדושתם של ישראל, שריבונו של עולם קידש אותם, ונתן להם את הכוח, והם הכוח שיכול לקדש את החודש, ולחדש את החודש. זאת אומרת, הקידוש החודש הוא, קדושתו היא פועל יוצא מקדושת ישראל. ועל כן צריך להגיד, מקדש ישראל. שהקדוש ברוך הוא קידש את ישראל, וישראל מקדשים את החודשים. מכל עניין של התקדשות חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. המצווה הראשונה שקדוש ברוך הוא נתן לישראל בסדר המצוות הרגיל, כן, יש עוד שלוש מצוות בספר בראשית, אבל כאן סדר, מתחיל סדר המצוות. ובפרשה הזאת ישראל יוצאים ממצרים, מסתיים את הגלות וישראל יוצאים ממצרים. כשנתבונן בדברי חז"ל, אנחנו רואים שהתהליך הזה של גלות מצרים, יש לו פנים שונות. מצד אחד, חכמינו זרעו אומרים שכשישראל הגיעו לרגע היציאה, הם היו בתחתית המדרגה. הם היו בממתת שערי תומה. ולא יכלו עוד להתממע. אם היו עוד מתממעים במצרים, היו יורדים באופן כזה שאי אפשר כבר היה יותר לעלות. הייתה ירידה רוחנית איומה ונוראה. עד שמלאכי השרת לא יכלו לזהות את ההבדל בין ישראל לשאר עמים. והם אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, כשהם עמדו ישראל על ים סוף. מדוע הקדוש ברוך הוא מציל את ישראל ומטביע את המצרים? הרי הם אותו דבר. לא ראו מבחוץ כלפי חוץ שום דבר. כי בכל עם ישראל, ההתנהגות שלו הייתה דומה לחלוטין למצרים. מצד שני, ישראל במצרים, ככל אשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. וישראל הולכים ומתרבים, ותרבי ותגדלי וכו' וכו'. ישראל הולכים וגדלים עד שנהיו 60 ריבו. והמהר"ל אומר, כשישראל הגיעו לגידול השלם, ולהיות לאומה, שזה המספר הזה הוא מבטא שלימות של הופעה, אז ישראל היו רואים לצאת ממצרים, ואז הייתה גאולה. זאת אומרת, הייתה כאן התפתחות, תהליך של התקדמות, התפתחות, והגיעו סוף סוף למצב הזה של הראויים לגאולה, וכשהגיעו להיות ראויים לגאולה, אז ישראל נגלו. כחז"ל מדמים את זה לעובר בבהמו, בבהמה שכשמגיע שעת הלידה מוצאים, וישראל גם כן היו במצרים כמו עובר בתוך מאה של מצרים, שם הם גדלו. הגיע הזמן של הבשלות, של כבר זמן הלידה, אז ישראל יוצאים. זאת אומרת, זה הגיע להתפתחות. אמנם כאן מדובר לכאורה באופן פיזי, אבל כאילו הייתה איזו התקדמות של ישראל במצרים, התקדמות, 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 עד שהגיעו לשעת, לשלמות כזאת שיכולים ורואים לצאת. חז"ל גם נותנים דימוי אחר, לא על פי הפסוק, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מקור הברזל. כלומר, ישראל במצרים היו בקור היתוך, והתפקיד של קור זה לזכך. מכניסים משם זהב עם האפר, עם אדמה, מעורבב, עם כל מיני סיגים, ועל ידי החימום והיתוך מנקים את הזהב, מתארים אותו, מזכחים אותו, מוצאים ממנו את כל הסיגים, ואז הולך ומשתפר. והתהליך במצרים היה גם כן שישראל עברו קור של היתוך, צרות, איסורים ממרקים, איסורים מתקנים, ואז כשישראל גמרו את כל האיסורים שלהם, אז הגיעה השעה שהזהב טהור, אפשר לצאת. איך להסביר את ההסתכלויות השונות הללו, שהם כן היו בסדר, הם נזדקחו כבר והיו רואים לצאת, אבל היו באמת את שערי תאומה, מבחינה פיזית הם היו כבר שלימים. אין ספירה בדברים. חז"ל אומרים לנו, זה נזכר בזוהר, שבליל השימורים, בזמן יציאת מצרים, נתחברו כאילו כנסת ישראל עם ריבונו של עולם, כמו רעיה ודוד, שחזרו בחזרה אחרי תקופה ארוכה של פירוד, חזרו בחזרה לבית המשותף, להיות ביחד. אם כן, יוצא שהתהליך הזה של הגלות, כל תקופת הגלות של ישראל במצרים, היה פירוד בין ישראל לאבים שבשמיים. הזוג הופרד בעל כורחו. בהתחלה היו געגועים וציפיות ומחשבות מתי בחזרה חוזרים ישראל, חוזרים אל ריבונו של עולם, מתי בחזרה ישראל חוזרים לארצם. ולאט לאט במשך הזמן מתחילים לשכוח, ואולי גם רוצים להשכיח את כל הגעגועים האלה שהם מאוד מציקים, והזמן נמשך ונמשך ונמשך וזה לא מתחבר בחזרה, אז מה אנחנו כל הזמן נטריד את עצמנו בצער או בגמת נפש על בגעגועים שכל הזמן מכאירים? על כן משכיחים את זה, משכיחים את זה, אבל השכחה הזאת היא בעצם חיצונית. אם יפגשו את הדוד, מיד כמובן שכל האהבה הפנימית תפרוץ בכל עוצמתה, אבל הדוד לא בא. והזמן חולף, ונמשך הזמנים, ואז לאט לאט שוכחים, שוכחים, ובאופן חיצוני נראה כאילו, די, אין יותר ציפיות, אין יותר תקוות, צריכים להתרגל לסביבה שאנחנו נמצאים, צריכים להיות כמו כולם, צריכים להתערות בסביבה, להתחבר, להתבלל, אין אלטרנטיבה, אין דרך אחרת. לא רואים שיש איזה סיכוי שתהיה התעוררות חזרה. אבל בעצם בתוככי הלב, מה מתרחש? מתרחש תהליך אחר. הגעגועים, ככל מה שמצטברים, בתוככי הלב, הם מתרבים שם. זה שקוע עמוק עמוק בפנים, אבל עוד געגועים ועוד געגועים ועוד געגועים, אמנם הולכים ומתמעטים, אבל בכל זאת עוד קצת ועוד קצת, וזיכרון עוד נשאר, וטיפת זיכרון עוד נשאר, עד שמגיע רגע שכמעט נשכח הזיכרון. אבל אז גם הייתה גם שיא ההסתברות של כל הציפיות וכל הגעגועים הפנימיים של חזרה לימים כקדם, שהראיה תתחבר עם הדוד, שישראל התקשרו עם אביהם שבשמיים. ואז ברגע הזה של השיא, שאו עוד צעד אחד כאילו מתנתקים לחלוטין, אבל בעצם זה השיא מבחינת ההצטברות הפנימית, אז הייתה שעת היציאה, אז ריבונו שלם נתגלה ומוציא את ישראל ממצרים, ונמצא שמבחינה פנימית ישראל כל הזמן הלכו והתעלו, כל הזמן הציפיות בנו בתוכם איזה עוצמה של רגשות פנימיים שמצפים לדבקות בריבונו של עולם. וכשמגיע השעה הזאת, כל הרגשות האלה בבת אחת מתפרצים ויוצאים. מבחינה חיצונית, היה נראה כי הכל נשכח. ומבחינה הגוף הלך וגדל. והתרבי והתגדלי, הבאת עירום ועריה. כלומר, מצד אחד, ישראל מאוד מאוד גדלו, ובעצם מה שקרה כאן, אם אנחנו ממשיכים להשתמש במשל הזה של הדוד והרעיה, אז מקודם הרעיה הייתה קטנה, ילדה, אחר כך היא גדלה, התבגרה, הייתה באמת ראויה להכניס אותה לחופה. מקודם עם ישראל היה משפחה, לא היה עוד עם, אחר כך גדל, נעשה לעם, גדל ונעשה לעם, ויהיה מתאים להופעה לאומית שלמה, להופעה של אומה. ואז חוזר הדוד ומחזיר את הרעיה אליו. ואין ישראל במצב החיצוני שלהם, אין להם מצוות, ערומים מן המצוות כביכול. כמו שאמרנו, בפנים פנימיות, החיבור הוא נמצא בתחתיות הלב עמוק עמוק, שקוע בפנים, לא באופן גלוי, מכוסה בהמון המון כיסויים, ושם יש ערגה גדולה, אמונה גדולה, כמו שריבונו של עולם אומר למשה, הם יאמינו, אתה תבוא, מה אתה אומר הם לא יאמינו, והם יאמינו. כי בתוך תוכם הציפייה הזאת לגאולה היא קיימת כל הזמן. אבל מבחוץ ההתנהגות היא הייתה באופן היום ונורא. ממתת שרי תומה. ואז הקדוש ברוך הוא נותן להם מצוות. מצוות פסח ומצוות מילה. הם שתי מצוות בפתחים. לשים את הדם על המזוזה, הפתח המחבר בין הפנימיות והחיצוניות. כלומר, כאן, מה שקרה כאן, מצד הפיזי, ישראל גדלו והשתלמו. מצד הרוחני החיצוני, ירדו מטה מטה מטה. מצד הרוחני הפנים פנימי, נתארו, נזדקחו ככור ההיתוך, שהולך ונתאר והולך ומזדקח כל הזמן. וזה גם טבעי, שכשעם לא מתעסק בענייני הרוח, הוא שוקע בענייני החומר. אז הוא מפתח את כל העניינים החומריים. עם ישראל לא היה לו, איבד כאילו את הכיוון הרוחני הגלוי, תחת ההשפעה של הגויים, אז הוא פיתח את עצמו מבחינה פיזית. אז הם התעסקו בגידול המשפחה, והמשפחה הולכת וגודלת, הולכת ומתעצמת, ונהיית מהמשפחה נהיה עם.
וכל זה היה דרוש, כי כדי שעם ישראל יופיע בשלמות, הוא צריך גוף גדול, ועל גוף גדול חלה נשמה גדולה. הנשמה הגדולה הפנימית והגוף הגדול שהיה כאילו מנותק התחברו ביחד. וזה עניינה של הגאולה. ואחרית כראשית. כמו שהיה אז, כך גאולה אחרונה. גאולה אחרונה, מלאכים דומים. החפץ הפנימי של האומה הולך כל הזמן ומתעצם, אבל מכוסה. כשהוא מכוסה ולא מתעסקים בענייני הרוח, מתעסקים בענייני החומר. בונה אומה את כלי החומרים, את המדינה, את הצבא, את הכלכלה, את המסחר, את כל החיים הפיזיים, הולכת, מתפתחת, מתקדמת. מבחוץ, כלומר, כאילו, מבחינה רוחנית, המצב לא כל כך בשלמות. אולי נראה פחות משלמות ממה שהיה במשך הרבה הרבה דורות בזמן הגלות. אבל הגוף מאוד מאוד מתעלה. והרוח הפנים פנימית גם היא כזאת. גם היא הולכת ומזדקחת על ידי האיסורים, על ידי ההתמודדויות, על ידי הקשיים. האומה הולכת ומתארת, הולכת ומזדקחת. ואלה הדברים שבעצם אמרו לנו חכמי הפנימיות. הם אמרו לנו שעם ישראל מבחינה רוחנית, פנימית, נשמתית, הוא כל הזמן הולך ומתקדם, הולך ומתקדם, הולך ומתקדם. והגאולה תהיה כשהוא יגיע מבחינה רוחנית, פנימית, לטהרה השלימה. כלומר, הוא הולך ומתאר. לא רואים את זה. זה נסתר. זה עניין של תיקון של נשמות. זה לא הופעה חיצונית. אבל זהו תהליך שהולך כל הזמן ומתרחש. הוא מתרחש תוך כדי איסורים, על ידי האיסורים, על ידי התמודדויות, על ידי הקשיים, ואף שנראה מבחוץ שהדבר הוא, המצב הוא הפוך לחלוטין, שלכאורה יש ירידה. אבל גם את זה חכמי הפנימיות הסבירו, שזה באמת כמו כור היתוך, שבהתחלה מבררים את הזהב מכל הסיגים שבו הבירור הראשון מצליחים להוציא זהב, לא ממש נקי לחלוטין, יש עוד בו קצת סיגים. אחר כך עושים עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם, או יותר מדויק הייתי אומר, כשמוציאים את הזהב מתוך האדמה, בהתחלה מוציאים את הזהב הבולט, הברור, אחר כך מבררים עוד פעם, מבררים עוד פעם, כל בירור שעושים, הפסולת נעשית יותר מרובה, והזהב יותר מועט, אבל גם עליו חבל, צריך גם אותו לנקות, ועוד 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 ועוד, ובסוף כשעוסקים בניקוי היותר האחרון, כלומר בבירור האחרון ביותר הסופי, כמעט אין שם שום דבר טוב, רק פירורים קטנים מודעים של זהב שחבל עליהם, ולא כדאי להפסיד אותם. גם ריבונו של עולם מתעכב בגאולת ישראל, שהוא לא רוצה להפסיד אף נשמה אחת, אף יהלום אחד מתוך שהוצא מתוך האדמה ועדיין צריך לשפץ אותו, לחפש אותו, אפילו היהלומים הקטנים ביותר, כי גם הקטנים ביותר הם כולם ככוכבי השמיים. אבל המציאות החיצונית נראית שבעצם הכל פסולת. היהלומים כבר הגדולים הם כבר נלקטו, נשארו רק הקטנים ובתוך המון המון פסולת. כלומר, מבחוץ המצב נראה לא טוב. זה הבחינה של עקבתא דמשיחא, הרגליים. כשמטפלים ברגליים, הרגליים הן מולכות על הקרקע, הרגליים הן מזוהמות, שם הטיפול הכי פחות סימפטי, אבל זאת ההשלמה של כל הגוף. אחרי שהראש ושאר הדברים, הגענו לרגליים ולקצה הרגליים, אז נראה כאילו עומדים במצב של ירידה כביכול, אבל בעצם זה המצב המושלם של ההשלמה האחרונה. אחרית כראשית.
הגוף מתגדל, הנשמה הפנימית מתארת, ועניינה של הגאולה על הגוף הגדול לחבר את הנשמה הפנימית שהיא מנותקת כביכול, לחבר אותה ביחד. ואנחנו מאוד 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 קרובים לשלב האחרון של הגאולה. התקדמנו הרבה מאוד, התקדמנו בתהליכי הגאולה, ואנחנו עומדים בצעדים האחרונים. לא יודעים כמה בדיוק, יכול להיות יום, יומיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אולי עוד כמה שנים, אבל לא בהכרח. בכלל, לא בהכרח. יכול להיות עוד כמה שנים, יכול להיות כמה ימים. ואין אנחנו יודעים. הריבונו שלם הסתיר מאיתנו את זמני הגאולה. וחכמינו אמרו שאי אפשר לדעת אותם, אי אפשר לעשות חשבונות, כן ראויים, לא ראויים, אי אפשר. הדבר הזה הוא נסתר עמוק, עמוק, אי אפשר לגלות אותו. מפני שהוא בא ממקור כזה, שזה לא בהשגה של אנושית, לא השגה שלנו, השגה שכלית, השגה תורנית. חכמינו קירבו אותנו להבין קצת, להתקרב, לחשוב מתי האפשרויות קיימות, אבל אמרו לנו שבסופו של דבר הדבר הזה הוא לא ברור. וזה שהוא לא ברור, זה אומר שייתכן שגם כשאנחנו לא חושבים שהגיע הזמן, כן הגיע הזמן. לא רק ייתכן שזה מאוחר, ייתכן שזה גם מוקדם. ובאווירה הזאת אנחנו נמצאים. באווירה של ציפייה גדולה, אבל גם סבלנות גדולה. קשה להחזיק את שני התחושות האלה ביחד. גם מצד אחד מתח פנימי, שאולי הוא הבא, כמו שהיו גדולי ישראל, שהכינו בגדים על יד המיטות שלהם, אולי יקבלו את הבשורה ויעשו את המעשים האלה כדי לחוש את הדברים בפועל, שבאמת, מי יודע, אולי תגיע הבשורה, בשורת הגאולה, שיהיו מוכנים בגדי שבת, מיד אפשר יהיה ללבוש אותם, לבוא לקבל פני משיח. מצד שני, להחזיק מתח נפשי כזה שאוטוטו מגיע, 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 וכל פעם לא מגיע, זה יכול לגרום לאכזבות. אבל אין לנו ברירה, מה אנחנו יכולים לעשות? לא לצפות, מי יודע, אולי כן יבוא. להתאכזב, אין שום הצדקה. צריך למצוא את הדרך, את הבריאות הנפשית, לא להיכנס לעצבנות. אבל מצד שני, להיות במתח כזה פנימי, מעשי, להשתדל שלעולם יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך אל יחסר. כלומר, להיות תמיד במצב כזה של מוכנות. כל הזמן להתקדם. להתקדם. שלא נהיה במצב כזה שנתפס ונגיד, אוי, אם לא ידענו שזה כל כך קרוב, היינו עושים הרבה יותר. לעשות ככה שלא נגיד את הדברים הללו. שלא ידענו שזה כל כך קרוב, היינו עושים הרבה יותר, וחבל שלא ידענו, ובגלל זה לא יודע מה היה התוצאות. כאמור, מבחינה, זה מבחינה פנימית, רוחנית. נתפלל לריבונו של עולם, וזו התפילה שלנו, שהגאולה תהיה ודאית. כל הבקשות שלנו זה שתיים, שזה יהיה ברחמים, שזה יהיה מהר. ירושלים עמך ברחמים תשוב, אנחנו מתפללים, ובנה אותה בקרוב בימינו. במהרה אנחנו מבקשים שיהיה מהר ברחמים. תחזינה עינינו ושובך לציון ברחמים. אנחנו שנראה את זה. אז בעזרת השם שזה יהיה ברחמים ובקרוב במהרה מימינו.